טוב. שלום וברכה, ערב טוב. או, נחכה שנייה נכסים, אז נחכה רגע. טוב, שלום עליכם, ערב טוב ומבורך. יישר כוח, תמיד ידעתי שפה זה הכי רציניים. יש פרקי אבות. נדמה לי שלעילוי נשמתו של רובן גם הקדשנו את השיעור הקודם. זה... שקויח. כן, בשני השיעורים הקודמים עסקנו בפתיחה ובמשנה הראשונה. משה קיבל תורה מסיני. הוא מפרה ליהושע ויהושע לזקנים וזקנים לנביאים. דיברנו איך בעצם כל אחד עובר את השלבים האלה בעצמו, את הבחינה של משה ושל יהושע ושל זקנים ונביאים. הנביאים השרו על האנשי כנסת הגדולה, שאמרו, הבו מתונים בדין, והעמידו תלמידים הרבה, ועשו סייג לתורה, ובזה דיברנו בשבוע שעבר. בעצם, המשנה הבאה היא המשנה הראשונה של תנא במסכת אבות. זאת המשנה הפותחת. שמעון הצדיק, היה משיירי או משיירי כנסת הגדולה. אפשר להיכנס, נפתחו לב. הוא היה אומר על שלושה דברים העולם עומד, על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים. אנחנו ניכנס מיד לדברי שמעון הצדיק, איש שמעון הצדיק, לזמן של שמעון הצדיק. זה התנא הראשון שאנחנו עסוקים בו במסכת אבות. הוא גם ראשון התנאים בכנסת הגדולה. הוא עוד משיירי כנסת הגדולה, הוא משמש בכהונה גדולה על פי חז"ל 40 שנה. הוא אם כן כהן גדול בבית שני. עוד נגיע אליו, עוד מעט. אבל דרכתי שיש כבר את מסכת אבות, שבוע שעבר עוד למדנו בדף, אז נוכל לראות לרגע אחד רק את התבנית של הפרק הראשון. לא כדי לראות את התבנית של הפרק הראשון, אלא כדי לראות את המשנה הזאת ואת המשנה החותמת. המשנה הזאת של שמעון הצדיק אומרת על מה העולם עומד. נכון? והתשובה היא על שלושה דברים העולם עומד, על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים. נפגפו שנייה על המשנה האחרונה של פרק א', נעבור למשנה החותמת את פרק א', משנה י' ח', רבן שמעון בן גמליאל אומר, אתם רואים? רבן שמעון בן גמליאל אומר, על שלושה דברים העולם קיים, על פי הגרשה שלפנינו זה ההבדל בין עומד לקיים, על הדין ועל האמת ועל השלום, שנאמר אמת ומשפט שלום שפטו בשעריכם. האם הם באים לחלוק? איש על רעהו. ש... שמעון הצדיק זו המשנה הפותחת את כל מסכת אבות, כמו שאמרנו הרגע. רבן שמעון בן גמליאל בא להגיד, בא להגיד את אותו דבר לכאורה, אבל אחרת לגמרי לגמרי לגמרי. שמעון הצדיק אומר מה הם היסודות שעליהם עומד העולם, על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים. רבן שמעון בן גמליאל בא להגיד לכאורה את אותו דבר, מה הם היסודות שעליהם קיים העולם, מה החילוק. הוא אומר יסודות אחרים לגמרי, דין, אמת ושלום. ורבן שמעון בן גמליאל מביא פסוק, מה הפסוק שלו? אמת ומשפט שלום שפטו בשעריכם. אמת ומשפט שלום שפטו בשעריכם. מה השתנה? מה מוסיף? מה מוסיף, מה לא טוב במשנה הראשונה? אני רוצה לפתוח בזה, למרות שאני רוצה להגיע מיד מיד לשמעון הצדיק, אבל הפתיחה הזו היא מאוד מאוד חשובה. המפרשים אומרים שההבדל בין העולם עומד לעולם קיים, שהעולם עומד זה בשביל מה הוא בכלל נברא. מה הבסיס שעולם הוא נברא? העולם קיים פירושו איך הוא יכול להתקיים. זה עוד לא מסביר מספיק. יש מי שאומר שההבדל בין העולם עומד לעולם קיים זה שהעולם עומד זה כל יחיד ויחיד על לימוד התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים, והעולם קיים זה כחברה. אם בחברה לא יהיה דין, אמת ושלום. האמת היא שאת המשנה האחרונה על שלושה דברים העולם קיים, על הדין, על האמת ועל השלום, אז כתוב שם שנאמר אמת ומשפט שלום שפטו בשעריכם. שימו לב לפסוק, זה פסוק מעניין. אמת ומשפט שלום. לא כתוב אמת ומשפט ושלום, אלא אמת, שפט, שלום, שפטו בשעריכם. מהפסוק הזה לומדים חז"ל מה זה אמת ומשפט שלום שפטו בשעריכם. פשרה. זאת פשרה ולפנים משורת הדין. פשרה. יש סוגיה שלמה במסכת סנהדרין שדנה בעשיית פשרה. טוב לעשות פשרה, לא טוב, מצווה, אולי אסור לפעמים. והמושג של פשרה נלמד מהפסוק הזה, אמת ומשפט שלום שפטו בשעריכם. פשרה. פשרה, מגדיר הרמב"ן בכמה מקומות בתורה, לפנים משורת הדין. אתם יודעים למה רציתי שנראה לשנייה אחת את המכלול של פרק א' בלי להיכנס? כי פרק א' הוא פרק שעובר את ההיסטוריה של כל התנאים. שמעון הצדיק, שניכנס אליו עוד חמש דקות, אחרי שנראה את הכל. שמעון הצדיק נמצא ממש 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 בהתחלה. זה שיערי כנסת הגדולה. אנחנו נמצאים בשקיעה של הממלכה הפרסית. על פי חז"ל, שמעון הצדיק עומד ומקבל את אלכסנדר מוקדון. אלכסנדר מוקדון נכנס עם ממלכת יוון על כל הבעיות והצרות וכל מה שהתפתח בהמשך מזה. שנבין את התקופה, שמעון הצדיק משמש בכהונה גדולה 40 שנה. בן סירה, שמעתם על ספר בן סירה, הספרים החיצוניים, אבל חז"ל מזכירים הרבה את בן סירה. בן סירה הוא בן דורו של שמעון הצדיק. ומי שרוצה פעם לראות תיאור של הוד של כהן גדול, איך יוצא כהן גדול מיום הכיפורים, מה קורה כשהוא יוצא ומלווים אותו, ומה היה כהן גדול, זה התיאורים של בן סירה ושמעון הצדיק. שמעון הצדיק הוא תחילת התנאים. כלומר, עוד יש כהונה גדולה, פוסקת הנבואה, מתחילה ההתמודדות עם יוון, ועכשיו, מה קורה אחרי שמעון הצדיק? נסתכל בלי אף מילה בפנים. נו, מה קורה אז? פרק א' שונה מכל הפרקים, הוא הולך לפי סדר היסטורי. תראו מה קורה. אנטיגנוס איש סוחו קיבל משמעון הצדיק. אנטיגנוס איש סוחו קיבל משמעון הצדיק. בסדר? אנטיגנוס, כבר שומעים את השמות? אנטיגנוס, איש סוחו. ההשפעה מתחילה, בשם אפילו. אנטיגנוס הזה, אגב, היו לו שני תלמידים גדולים. צדוק וביתוס. על התחילים הדברים. כאן מתחילים הדברים. הזרעים הם פה. ואז באים חמישה זוגות. במילה היסטורית אני אגיד, אצל שמעון הצדיק נפסקת הכנסת הגדולה, אחרי 200 שנה, שזה היה המוסד הגדול. זוכרים מה הייתה הכנסת הגדולה? דיברנו בשבוע שעבר לפני שבועיים. מועצת הנביאים והחכמים. עוד ישבו בה חגי, זכריה, מלאכי, עזרא, סופר, מרדכי היהודי. אחרון האחרון הוא שמעון הצדיק. בסדר? בתקופה הזאת נגמרת כהונת הכנסת הגדולה ומתחילה בעם ישראל הסנהדרין. אגב, מה מקור המילה? יוונית. סנהדרין. מתחילה הסנהדרין, ובסנהדרין יש נשיא ואב בית דין. הזוגות שנתחיל לראות עכשיו הם הנשיא ואב בית הדין של הסנהדרין. ועוברים עכשיו את הדורות. מתלמידי אנטיגנוס, שהם, בוא נראה, משניות ג' ד', יוסי בן יועזר איש צרדה ויוסי בן יוחנן איש ירושלים קיבלו מהם. לא נתעכב באחד, בכל אלה בעזרת השם, כל פעם נראה את הזוג שלו. בסדר? יוסי בן יועזר ויוסי בן יוחנן, הם מעבירים ליהושע בן פרחיה וניתאי הארבלי. טוב? נמצאים פה באזור שלנו עכשיו, ניתאי הארבלי. הם מעבירים לשמעון בן שטח, טוב, וליהודה בן טבאי. שמעון בן שטח, כדי שנסתדר בזמנים, רק שמות ידועים, הוא גיס של, הוא ינאי המלך, שלום ציון. מרים, נכון, זאת אותה משפחה. בסדר? זה הזמנים. שמעיה ואבטליון קיבלו מהם שני גרים, שהם רבותיהם של הלל ושמי, משנה י"ב, י"ג, רואים? הלל ושמי במשנה י"ב קיבלו מהם. בסדר? ועכשיו אנחנו נמצאים על הזמן של הורדוס. הלל ושמי קיבלו מהם, מסתדרים טיפה בלי להיכנס לפרטים, אבל אנחנו עברנו את כל התקופה, נכון? עברנו את כל התקופה, מימי אלכסנדר מוקדון, יוון, התייוונות, עד למה שקורה פה ושל הכניסה הרומית וכל מה שקורה אחר כך. עכשיו תראו מה קורה בסוף פרק א'. הלל אומר, בסדר? והילל מקבל ככה פרוטקציה, כמה משניות, עד עכשיו כל זוג היה משנה אחת, משנה אחת. בסדר? אז הילל משניות י"ב, י"ג, י"ד, אם אין אני לי, מי לי וכו'. שמאי אומר, רואים את שמאי משנה אחת? ועכשיו ממשיכים את הסדר. רבן גמליאל אומר, זה מי שנקרא רבן גמליאל הזקן, שהוא המשכו של הלל. עכשיו עוברים לשושלת של הלל. שמעון בנו הוא רבן שמעון בן גמליאל, ורבן שמעון בן גמליאל האחרון של משנה י"ח הוא הנכד. הוא כבר הנכד, שהוא אבא של רבי יהודה הנשיא. ואיך מתחיל פרק ב', נו, מה המשנה הראשונה של פרק ב', משנה א', נו, רבי אומר, מי זה רבי? רבי יהודה הנשיא. אז הגענו עד לרבי, לרבי יהודה הנשיא, אתם מבינים את הסדר? הגענו עד לרבי, בכוונה נעצרנו בשושלת של הלל, ובואו תראו עוד טיפה, רק כדי שזה יהיה ברור לנו. בסדר? תסתכלו שנייה, נמשיך שנייה. רבי אומר, משנה א', נו הלאה, קדימה, מה כתוב אחרי זה? רבן גמליאל, משנה ב', נו, בנו של רבי יהודה הנשיא, ממשיכים למטה כבר, שכבר המוראים עוד רגע. רבן גמליאל, המוראים, עוד רגע אנחנו הולכים כבר, זהו, גלות. רבן גמליאל, בנו של רבי יהודה הנשיא, בסדר? הוא אומר, אתם רואים שתי משניות נוספות, בסדר? ואז מה כתוב באמצע משנה ד', באמצע משנה ד'. הרב דוד, רבנו, בכבוד, בכבוד, ואז מה כתוב באמצע משנה ד', נו, הוא היה אומר, עשה רצונו כרצונך, יש פה עוד מקום, עשה רצונו כרצונך וכו' וכו', ובאמצע, נו, הלל אומר, מה קרה? מה, נון ב' שכחנו? מה קרה? הלל אומר, וזה ממשיך, הוא היה אומר, אפורה הגולגולת אחת שצפה על פני המים, מה קרה? ואחרי זה במשנה ח', נו, רבן יוחנן בן זכאי קיבל מהילל ומשמי, כאילו ממשיך פרק א', אז ההסבר במילה, פרק א' עד סופו, והמשניות הראשונות של פרק ב', זה ההיסטוריה. משמעון הצדיק, מכנסת הגדולה, ממשה קיבל תורה משיני, בסדר? ועד לשושלת של הלל עד רבי יהודה הנשיא, ועד לגמרא. זה כל הרצף. מכאן בפרק ב' מתחילות המשניות כבר לא לפי הסדר. זהו, מעכשיו זה מתחיל לפי סדר של תוכן ונצטרך כל פעם להבין אותו. אבל כאן יש סדר, מה שאנחנו קוראים כרונולוגי, שהולך לפי הסדר. רבן שמעון בן גמליאל אם כן, ושמעון הצדיק, ששני תמאים, שניהם שמעון, זה מתאר את תחילת הדרך, הוא עדיין כהן גדול, הוא בבית שני עוד 40 שנה, וזה כבר מתאר את ימי החורבן, רבן שמעון בן גמליאל השני, אביו של רבי יהודה הנשיא, הוא כבר רואה את החורבן, מתאר את חורבן הבית השני, מתקן את התקנות, הוא היה אומר למשל, אילו היה כוח, היינו צריכים לגזור שלא לאכול בשר ושלא לשתות יין ושלא לעשות כלום. הוא מתאר את החורבן בשיאו. אז מגיע רבי יהודה הנשיא ועורך את כל המשניות, לא כי מותר, לא כי צריך, אלא כי עוד מעט גלות. אז שמעון הצדיק ורבן שמעון בן גמליאל בעצם מתארים את הבית השני עדיין בתפארתו, בסוף תפארתו, בסדר? ואת החורבן, החורבן, את הימים של החורבן, את הימים של הסוף. ועכשיו תשימו לב. מה, יש לי שאלה, גיל? לא מסתדר שם? מסתדרים בזמנים? מצוין. למה הדגשתי את זה? אני רוצה לעסוק בשמעון הצדיק, אבל אני רוצה שנשים לב לתופעה מדהימה. שוב שתי המשניות זו מול זו, רואים אותם? שמעון הצדיק, אגב התנה היחיד במשכת אבות שזה התואר שלו. אולי בכלל, שם את בנימין הצדיק, אבל יש שמעון הצדיק. שמעון הצדיק היה משיירי כנסת הגדולה, שמו צדיק. הוא השיריים של הכנסת הגדולה. שיריים. אתם יודעים, של הרבי שיש שיריים. הוא השיריים של הכנסת הגדולה. שמעון בן גמליאל לא מופיע בשמו הפרטי, אלא רבן שמעון בן גמליאל כבר. עוד נדבר מתי מתחילים התארים, נדבר על זה. אתם שומעים לב שבפרק א' עוד אין רבי. יוסי בן יועזר, יוסי בן יוחנן, שמעון בן שטח, ניתאי הארבלי, יהודה, הלל, שמאי. עוד אין שמיכות, חילקו שמיכות. עוד אין שמיכס, פרק א', עוד מגיע. שמעון הצדיק אומר, העולם עומד על שלושה דברים, על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים. זה הנושא שלנו היום. רבן שמעון בן גמליאל, 200 שנה אחרי שמעון הצדיק, הוא בא לחלוק עליו? הוא בא להגיד זה לא נכון? מי שיעבור ויראה בעזרת השם את מסכת אבות ונראה אותה בעזרת השם בנחת, אתם עוד תראו את אחת הטענות שנרצה לטעון. על דברי שמעון הצדיק מוסבים המון המון משניות. המון דברים במסכת אבות הם שלושה שלושה. הם אמרו שלושה שלושה דברים. שלושה שלושה. את המבנה של שלושה בנו אנשי כנסת הגדולה. אתם יודעים שכל דבר בצהל מתחלק? שלושה חלקים? פה המבנה. עוד נדבר על המושג הזה, שלושה. העולם עומד על שלושה דברים. שלושה דברים. כשהייתי ילד קטן, בגן, האמת שיש לי עם זה בעיה עד היום, אבל זה לא לפרסום, תמיד השתבכתי כשאמרו לי לצייר כיסא. מכירים? כן? למה אתם צוחקים עליי? עד היום אני קשה לי, כי לא הבנתי שאפשר לעשות כזה... אתם לא מבינים? אתם כבר יצאתי מזה? אני לא מבין אף פעם איך בדף אפשר לעשות כיסא שאפשר להיכנס, לא... טוב, שוחקים את זה אני יכול לעשות. אני היום לפעמים אצליח, זה לא יוצא טוב. שלושה דברים, כיסא לא עומד על שניים. העולם עומד על שלושה דברים. שלושה דברים יוצר את התלת ממד. ונדבר עוד רגע על התלת ממד הזה. אנשי כנסת הגדולה מעמידים את העולם על שלושה דברים. שמעון הצדיק מעמיד את העולם על שלושה דברים. אין מחלוקת על העניין הזה שכדי שמשהו יעמוד צריכים שלושה דברים. אחרת שום דבר לא עומד. נכון מאוד. שלושה זה היסוד. עכשיו לנקודה. שמעון הצדיק קובע שלושה דברים שעליהם העולם עומד. תורה, עבודה וגמילות חסדים. רבן שמעון בן גמליאל אומר, זה נכון. העולם עומד על שלושת הדברים האלה. אבל אני אומר לכם שיכולים להיות שלושת הדברים האלה, והעולם למרות שיש לו את שלושת הדברים, לא יתקיים. יהיו לו את שלושת הדברים, והוא לא יתקיים. אתם מבינים מה עשיתי בהקדמה? דיברתי איתכם על בית שני. בשתי שניות. בית ראשון, על מה חרב? בית ראשון היו בו גדולי העולם, נביאים, שלמה בנה אותו. השלושה דברים, בית ראשון חרב. עבודה זרה, גילוי עריות, וסליחות דמים. מי שיתבונן הוא יראה בזה את אותם שלושה דברים. מה זאת עבודה זרה? עבודה זרה זה שאין לאדם זהות. הוא לא קשור למה שהוא. האנטיתזה לעבודה זרה זה תורה. כשיש לאדם תורה, כשהוא יודע מאיפה הוא בא, כשהוא יודע לאן הוא הולך, אז הוא לא מחפש ריגושים כל פעם במקום אחר. שכיחו דמים, זה האנטיתזה לגמילות חסדים. מה זה שפיכות דמים? שפיכות דמים זה מציאות שבה אין זולת. אני הורג. גמילות חסדים זה מציאות הפוכה. גילוי זה בעצם חוסר עבודה. אדם יכול להיות שיש לו זהות אינטלקטואלית, זהות רוחנית, אבל אין לו כוח להתגבר על נפשו הבהמית. אין לו כוח לעבודה. אין לו כוח לחסום. כאילו תורה זה היעד. עבודה זה מה אתה עושה מלמטה. זאת עבודת הקורבנות. זה הרצון. זה החשק. לאן אתה לוקח את החשק הזה? חשק זו מילה מדהימה, אבל היא יכולה להיות המילה הכי מתואבת שיכולה להיות, והמילה הכי טהורה שיכולה להיות. מה זו עבודה? זה התקרבות. זה התרגשות. זה רגש, זה רצון אדיר. זה עונג גדול. נכון? זה העונג הגדול הזה, הרצון הגדול הזה, יכול באמת, אתה אומר נכון, להתהפך ולהיות הנגע הגדול ביותר. בסדר? הנה חילה בי. אז זה יכול להיות הדבר, העבודה יכולה להיות, העבודה יכולה להיות הנקודה שמצד אחד נותנת את כל העוצמות, היא הרגישות, היא העבודה. גילוי הרעיות, בעל השאר השני. בא שמעון הצדיק ואומר את הדברים הבאים. אני ראיתי את הבית השני, מה שראיתי? אני כהן גדול. יוון נכנסת לאזור. אלכסנדר מוקדון מתחיל להגיע. עוד לפני שנכנסים למשנה. מה הולך להיות כשיוון תיכנס? מה הולך לקרות? הולך לקרות פשוט דבר מדהים. יוון היא הפילוסופיה בשיאה. מה רע? מצוין. תנסו רגע להיכנס עכשיו לראש של עם ישראל, הממלכה הפרסית שוקעת, ציון, פרסית הייתה שיבת ציון, עזרא הסופר, כורש. אלה היו הימים היפים. אבל המן, וכל מה שהיה נגמר. עכשיו מגיעה יוון. יוון? עוד מעט התלמיד של שמעון הצדיק כבר יקראו לו אנטיגנוס. ותתחיל התייבנות, ותתחיל כניסה של יוון לארץ. לא תרבות? תרבות? המון תרבות. לא פילוסופיה? המון. לא תורה. אם יש ההפך מהעבודה זה יוון. אם יש ההפך מהתגברות על היצר, מעבודה, מלעשות את הרצון בצורה טהורה, הפוך, ההפך, היופי, הספורט. יוון היא בעצם כאילו תורה. מה היא מציעה? היא מציעה פילוסופיה נהדרת באתונה, למה לא? כל מה שאתה רוצה. וממול, בספרטה, ילדים שלא ירוצו בקצב הנכון, נוריד להם את הרגליים. מה זה סותר בכלל? מה הקשר? היופי זה העיקר, האסתטיקה. העוצמות, מה שלא יפה צריך להוציא מהעולם. והמתייבנות נכנסת, ונכנסת, ונכנסת, ונכנסת. רק אמרנו את המילה סנהדרין, תחשבו כמה מושגים עוד יש לנו, המלחמה עם יוון רק מתחילה. נדמה לכם שהיא נגמרה. חז"ל אומרים שמלחמת ישראל ויוון נקראת מלחמת בני אור ובני חושך. אנחנו ערב חנוכה. אני אף פעם לא הבנתי למה בני אור ובני חושך, לא יפה לקרוא לזה ככה יוון. ממש לא יפה. אתה יכול לקרוא להם הכל, אבל בני חושך? לא מתורבת להגיד מילים כאלה. בני חושך, תגיד על מצרים בני חושך. תגיד על פרס בני חושך. על היוונים. חביבי, זה התחלת האשכנזיות במיטבה. יוון, אל תגיד בני חושך. יש גבול לחוצפה. עד שהבנתי שאתם יודעים מה זה חושך? אתם יודעים מה זה חושך? מה זה חושך? חושך זה כשהייתי ילד קטן, אני חושב שכולנו, חשבנו שכשיש חושך אז השמש נרדמה. בבוקר היא מתעוררת. היא לא. איך אומרים? זהו שלא. היא ערה, היא רק לא פה. אתם יודעים איך עושים חושך? אומרים יש אור, אבל אני לא אתן לו לחדור הנה. ואז יש חושך. יש אור. בקמפוס באתונה, בפנים. אצל אריסטו, בשיעור. אבל אוי ואבוי אם אתם עוד תמולו את הילדים שלכם ותגידו שגם הבשר יכול להיות טהור. גוף? מה פתאום? הדבר הראשון שהיו עושים באצטדיונים היווניים, המתייבנים, ליד בית המקדש בירושלים, היו ניתוחים פלסטיים שקראו להם למשוך באורלותיהם. כלומר, לטשטש את המילה. גזרו שלא יהיה ראש חודש. חנוכה עוד מעט. מה הגזרה? יש קודש, למה לא? אנחנו גם מוכנים לעשות פילוסופיה על קודש, קודשולוגיה. אבל אין זמן קדוש. זמן? זמן זה זמן. פעם זמן. אתה רוצה לדבר על קודש? 100%, לא בברית, לא במילה, לא במשפחה? זה לא יהיה פה. מזוזה. זה יבל. מה עושה שמעון הצדיק? הוא בא ואומר, רבותה, אתם יודעים על מה חרב בית ראשון? על זה שלא היה תורה, ולא הייתה עבודה, ולא הייתה גמילות חסדים. על עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. אנחנו נגיד ונביא עולם שלם שמול כל הרוחות המתייבנות שמגיעות. נצליח לייצר תורה, עבודה וגמילות חסדים. מדהים. ואז בא הבית שני. ומה יש בבית שני? מה יש בבית שני? יש בבית שני תורה. ויש בבית שני מצוות. ויש בבית שני גמילות חסדים. נפלא, מצוין. בא רבן שמעון בן גמליאל אחרי 200 שנה ואומר, אני ראיתי עולם שיש לו את כל היסודות חרב. אני ראיתי. יודעים למה? היה תורה, הייתה עבודה, הייתה גמילות חסדים. פשרה לא הייתה. לפני משורת הדין לא היה. חז"ל אומרים ביטוי מדהים, לא חרבה ירושלים אלא על שדנו בה דין תורה. חז"ל קופצים ואומרים, מה? אלא איזה דין רצית שידונו? אומרים חז"ל, לא הבנת, לא חרבה ירושלים אלא שהעמידו דבריהם על דין תורה ולא לפני משורת הדין. אתם חושבים שזה מחלוקת על מה שאומרים חז"ל, שעל שנאת חינם חרב בית שני? זה לא מחלוקת. זה אותו דבר. מה זאת שנאת חינם? יש תורה. בטח שיש. יש זהות. אתם יודעים מה זה בית שני? בפתיחת פרקי אבות של כל התנאים. יש תורה? כל התנאים, כל המשניות, זה בית שני. יש תורה? אנחנו בכלל מדברים? זה רבי עקיבא ותלמידיו, יש תורה? עבודה? בית שני. קורבנות? בית שני. גמילות חסדים? רוצים שאני אזכיר לכם שמות? קל בשבוע? נקדימון בן גוריון? אז על מה הוא חרב? יש הכל. כל היסודות קיימים. בא רבן שמעון בן גמליאל ואומר, אני אגיד לכם על מה הוא חורב. יכול להיות עולם עומד? לא קיים. זה פרק א'. מי שלא רואה את זה, פספס הפרק. שמעון ושמעון. יכול להיות עולם עומד, לא קיים. אתם יודעים מה זה בית שני? חז"ל אומרים, על קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים. מכירים את? סליחה? לא מצליח לשמוע. אני עוד לא מבין בבית השלישי, אני עוד בבית השני, רגע. מה שאתה אומר חשוב מאוד. כתוב בחז"ל, על קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים. ואני אומר שהתלמוד לא מנוקד ולא יודעים לקרוא את זה. אני ממשיך את מה שאתה אמרת. לא כתוב לדעתי בגמרא על קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים. לדעתי כתוב על קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים. זה בהווה. זה לא סיפור היסטורי. מי שלא מבין, אדרבה, ככל שיסתכל יותר ויגיד, אבל כל כך יש, ברוך השם, על כל שנייה של התקדמות בכל דבר, נו, אז איך? לא. אז מה עדיין חרב? אז אומרים לו, אתה יודע מה חרב? לך לסיפור קמצא ובר קמצא, ותבין את המושג אמת ומשפט שלום, שפטו בשעריכם. אני אגיע לשמעון הצדיק, אבל אני רק אחרי שתי דקות של קמצא ובר קמצא. כי בלי זה אין פרק א'. זוכרים את הסיפור? הסיפור מאוד חשוב, על כל פרטיו. מפשפשים בו הרבה פעמים. וכל פעם שאני נכנס אליו מחדש, אני נכנס אליו המון. כל פעם שאני נכנס אליו מחדש, אני רואה בו אור אחר לגמרי. הסיפור מסופר על אדם, הוא סיפור לא ארוך. אני אצטט אותו כמו שהוא כתוב, אבל עד סופו. כי נתקעים שם לפעמים. ההוא גברה. ההוא גברה זה פעם, כמו שהילדים מתחילים סיפור, פעם אחת לפני הרבה הרבה שנים בארץ רחוקה רחוקה, אבל בארץ לא רחוקה רחוקה, פה. ולא בבית עם גג אדום אדום אדום, אלא ליד בית המקדש. גרה משפחת עם ישראל. ההוא גברה, ברחמי קמצא, הוא בא על דבבי בר קמצא. ואיך קוראים להוא גברה? אנונימי. לא חשוב. שנאת הפרט. דרחמי קמצא, היה לו אדם שהוא היה קמצא, וקראו לו קמצא, והיה לו את האדם שהוא היה שנואו, וקראו לו בר קמצא. והוא עשה סעודה גדולה. סעודה גדולה מאוד, עוד מעט תראו כמה גדולה. הסעודה הזאת, בסעודה הזאת יושבים עשירי ירושלים וחכמיה. הימים ימי בית שני. יש תורה, יש מצוות, ויש מילות חסדים. ויושבים חכמי ירושלים ועשיריה בסעודה גדולה מאוד. אמר לו לשמשו, זיל, לך, הווה לי את קמצא. כי את קמצא הוא אוהב. עזל, הלך, הייתי בר קמצא. ועולם לא נדע אם זה היה בכוונה, בטעות. וכשהמספר לא מספר לנו אם זה היה בכוונה ובטעות, משמע שזה ממש לא חשוב. הלך והביא את בר קמצא. גם לעולם לא נדע אם באמת, אולי כפשוטו, קמצא זה האבא ובר קמצא והבן, זה מריבה בתוך המשפחה. ואולי לא. בר קמצא מגיע לסעודה, נסתם מתרגש מאוד, איך שונאו הגדול מזמין אותו. וכשבר קמצא מגיע אל הסעודה, רואה אותו בעל הבית. הסעודה כבר, אתם מכירים את השלבים הראשונים, שבהם כולם מתחככים ככה כל החשובים? ואז בר קמצא מגיע שם בצד. אתם יכולים להיכנס רגע לפנים של מישהו שלא יודע אם רוצים אותו פה? זה כנס שנייה להרגשה. והוא עומד שם ככה, רצוי, לא רצוי. ומגיע אליו המארח. אתם רואים את הצלמים רצים? המארח של הסעודה הגדולה של ירושלים, שיושבים בחכמי ירושלים ועשיריה, והשונא הידוע מגיע. הייתה יכולה להיות התמונה של מחר. חיבוק, חברות. הוא רואה אותו ואומר לו, זיל מה בא יחה? מה שקוראים היום, בוא נעוף מפה. מה אתה רופס? הולך. אומר לו, בר קמצא, אתה רואה מה הולך פה? אתה יכול לא לפגוע בי? אני משלם את דמי סעודתי. טעות, נו. הרי תוך שנייה מן הסתם בטח בא השמש, ראה מה קורה, אמר, טעיתי, נו, תפטר אותי. אבל יש דברים שהם פרינציפ. זה עקרוני. הוא אומר לו, אל תעיף אותי ואני משלם חצי מהסעודה הזאת כולה. כלומר, מסתבר שגם לבר קמצא הייתה אפשרויות סבירות כלכליות לשיום החודש. אני לוקח עליי את חצי מהדימר השנתי של ירושלים. רק אף אחד לא הסביר לו שככה מעצבני מיליונר. גם אתה יכול, אה? אני לוקח חצי. אמר לו בקול קצת גובר, יש לך 20 שניות זוז לפני שזה מסוכן. אדם עולה לראש. הוא ראה שקלטה אליו הרעה, אתם אגב שומעים את כל הפפרצים שם, את התמונות, ואז הוא אמר לו, אני משלם לך את כל הסעודה. טוב, זה בדיוק מה שהכי מעצבן. על פי הגמרא הוא תופס אותו שם בידיים ומעיף אותו. פיזית. נו, זה יופי של תמונה. בר קמצא יוצא החוצה, פגוע כולו, ירושלים. לא יודע, חורף, קיץ, חשבו אתם, לא יודע. ובר קמצא מחליט עד כאן. הנוסח הוא כזה. מדייתבי חכמים. מזה שישבו פה עכשיו חכמים. ולא מיחו, תשמעו את המינים טוב, מכלל דניחה להו. מזה שישבו פה חכמים ולא מיחו, הרי הם ראו את כל השלבים. היה הפסקה של הסעודה, כולם ראו, אין פה אף טיפש. מכלל דניחה להו. אני חייב להגיד לכם שכשהגעתי לשם פעם, הזדעזעתי. למה אתה אומר מיחה? למה אתה אומר מיחה? תגיד, זה לא בסדר, זה לא מתערבים, אבל למה אתה אומר מיחה? מה פתאום מיחה? לא ישנים בלילות מזה. מה אתה מדבר? זה נורא מפריע. למה מיחה להו? לא מיחה להו. אין ברירה, הוא שתק. מיחה להו. למה אתה אומר כך? עוד מעט. חכו. מחריד בר קמצא החלטה. מחרידה. מחרידה. החלטה של בוגד. מחריד בר קמצא החלטה. אבל תיכנסו רגע ללב שלו. תבינו איפה הוא חי. בשנייה הזאת תהיו עכשיו. ועד רבה, תהיו במתח של איך אתה בוגד, איך... תהיו רגע בתוך בר קמצא רגע. מחליט בר קמצא החלטה והוא אומר, אוקיי, אם כל החכמים שמחים עם זה, אני הולך עכשיו לשלטונות, ואני מתחיל לארגן פה איזו קונספירציה. את זה צריך להחריב. אני חלק מזה לא רוצה להיות איתו. יש לי קשרים עם רומי, אני אשיר לא פחות ממנו, גם לי יש דינרים משלי. גם אני יודע. הולך ומנשין, לשם מרדו בך היהודים. בא אל הקיסר ואומר לו, מרדו בך היהודים. וכאן יש שתי גרסות, אחת במדרש רבה ואחת בתלמוד הבבלי. אני הולך דווקא לפי המדרש רבה עכשיו. אומר לו הקיסר, מי אמר לך? מה שאני צריך הוכחות, זה לא הולך ככה. תביא לי ראיות, תביא לי משהו, איזה ראיות לכאורה לפחות, משהו תשתית. תביא איזה ראיה, מה זה לא הולך ככה. זה לא סתם. מרדו בך היהודים, אנחנו אנשים רציניים. חוק זה חוק. אומר לו, אני אביא לך, אני אביא לך הוכחות. יש הרבה הוכחות. מה הוכחות? תשלח להם קורבן שיקריבו. כי הרי על פי ההלכה, גוי שמביא קורבן, מקריבים את קורבנו. ותראה שהם בעצם עובדים עליך, הם מרדו בך, והם לא מקריבים קורבנות שלך. הם רק אומרים לך, הם שולחים לך קבלה של הכסף. הם לא מקריבים את הקורבנות שלך. לא מאמין. שולח, עושה איזשהו תרגיל, ומה עושה בר קמצא בדרך? מטיל מום באותו קורבן, הוא לא קורבן, באותה חיה, בבהמה. מטיל מום, שכשהוא יגיע, זה יהיה מום כזה שלא יקריבו, ויצטרכו להגיד לו שלא מקריבי. הוא מטיל מום, על פי הגמרא כאן באים לרבי זכריה בן אבקולס ושואלים אותו מה לעשות, ועל פי המדרש לא באים כאן לרבי זכריה בן אבקולס, לא באים מאף אחד. על פי המדרש הוא ממשיך כך, אני ממשיך על פי המדרש. מחליטים הכהנים שלא להקריב, מנסים איכשהו לצאת מזה, חוזר בר קמצא אל הקיסר, אומר, אתה רואה שלא מקריבים, ומתחיל המרד. זה מרד, הם מורדים בך היהודים, ואז מחליט הקיסר להביא את רומי ולעלות על ירושלים ועל בית המקדש. ועל זה אומרת הגמרא, ענוותנותו של רבי זכריה בן אבקולס החריבה את ביתנו ושרפה את היכלנו. מן ותמותו, גם הוא היה שם בין היושבים, כך על פי המדרש. לפי הגמרא, הוא לא היה בין היושבים, הוא היה צריך לענות תשובה שם. אבל חכמים היו שם. על פי המדרש גם הוא היה שם, אף אחד בכלל לא היה לו שאלות. ואז מה היה ותנותו על פי המדרש? הוא לא התערב. במריבה שהייתה שם. ממשיכה הגמרא ומספרת שמגיע למלחמה נירון קיסר. נירון קיסר, הנירון, הקיסר הרומי הגדול, מגיע להילחם על ירושלים. כשהוא מגיע למלחמה, אז הוא מסתכל ומחליט שלפני הלחימה הוא עושה בדיקה. איך כדאי להתחיל? קטנה עליו, רומי. אבל ירושלים, לא פשוט. אז הוא זורק איזה ככה בום לאוויר כזה, ובכל מקום שהוא שולח את החיצים, זה אף בצורה כזאת או בצורה אחרת, יש שם סיפור בגמרא איך זה אף. רואה שם תינוק, אומר לתינוק, תגיד לי, מה למדתם היום בגן? פסוק לי פסוקך. והוא אומר לו התינוק פסוק, קשה. תופס את עצמו נירון קיסר אחרי שהוא שומע ואומר את המשפט הבא. תשמעו, הרומאי. אלוקיהם של אלו, אלוקיהם של אלו, כלומר אלוקי ישראל, רוצה להחריב אותם, להחריב את ביתם. עכשיו הוא לא רוצה להרוג אותם, כי הוא יודע שיש נצח. אז מה הוא עושה? אז מה הוא עושה? הוא לקח אותי, משתמש בי, שאני ארוד אותם, אחרי זה הוא כבר יגמור לי את הצורה אחר כך, כמו שהוא עשה לנבוכדנצר וכמו שהוא עשה לפרו. כלומר, הוא הולך, כמו לכל האויבים כולם, הוא הולך, משתמש בי, מה, אני טיפש? תופס את עצמו, סיפור מדהים, תופס את עצמו נירון קיסר, ועושה אחור הפנה ומודיע, אני לא מלחם על ירושלים. התינוק, והחיצים שהוא שלח, גורמים לו פתאום לאיזו תחושה מפחידה. חוזר הביתה. נבלים, מביאים את אספסיאנוס. ואספסיאנוס עושה כבר את כל העבודה. מסיים את הגמרא, נירון קיסר עולה, בורח מתגייר. בורח מרומא, מתגייר. ויצא ממנו מי? רבי מאיר בעל הנס. חשבתם פעם שיכול להיות שרבי מאיר זה על שם סבא נירון? נירון, מאיר. אני אף פעם לא תפסתי את הסיפור הזה עד הסוף. תשמעו טוב את המשנה של רבן שמעון בן גמליאל, ורק אז לפרק א' כמה שנוכל. ההוא גברה ברחמי קמצא ובעל דבבי בר קמצא. תגידו לי את האמת. מי כאן בסופו של דבר הכי לא בסדר בסיפור? מי הכי לא בסדר בסיפור? קמצא? בוא נעבור, חכמים אתה אומר, בוא נעבור רגע שמשה. קודם כל, איפה קמצא? איפה קמצא? לא הגיע בכלל. קמצא בבית. לא בבית. אולי הוא בשוויץ בטיול? קמצא לא פה. אגב, תמיד ריחמתי על קמצא. כי כל ילד בגן יודע שבגלל קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים ומשכן, קמצא ישן. והכל, למה הוא ישן? כי הוא היה במשמר. מה הוא עשה במשמר? גמילות חסדים שליש ראשון, עבודה שליש שני, תורה שליש שלישי, ועכשיו הוא ישן. תוכיחו שלא. קצת לדון לקו זכות מותר? עייף. וכל ילד בגן, 2000 שנה יודע שבגלל קמצא ובר קמצא חרבה, זה נורא עם היהודים האלה. מה רוצים ממנו? חכו. אז קמצא באמת, 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 סתם משכן. ההוא גברה. בואו נטפל רק. ההוא גברה. איך היה נחמד, אה? רשע. מה אמרו לך? תעצור, תרגע. הסבר כאן כפו, תעצור את העיניים. הסבר כאן כפו. אתה הורש את מה? את ירושלים? אני כל פעם מוטרד מזה, אמרתי לכם הרבה פעמים. איך ההוא גברה הזה הצליח לצאת מהתקשורת? גאון. אף אחד לא יודע את השם שלו עד היום. פעם אחת לפני הרבה הרבה שנים, ההוא גברה. בטח, אין זכויות פרסום כזה. באמת, כן. אבל קמצא פרסום. קמצא, לא יוצלחנו. קמצא נכנס, ההוא גברה הצליח את זה. בר קמצא, מה אתם אומרים? בוגד. ודאי, נכון. פגוע מאוד אבל. בוגד ודאי. פגוע ודאי. מה זה משנה? איך עושים דבר כזה? רשע. איך עושים דבר כזה? אתה מביא את, את, את האויבים על ירושלים? חמור מאוד, אין ספק. בר קמצא. 100%. ושכחנו קצת את חכמים. לא מיכו. אז מה אם לא מיכו? עכשיו תשמעו טוב. אומר בר קמצא, אם הם לא מיכו, סימן שניחה להו. ואני אומר לכם עכשיו דבר נורא. אבל כל כך ברור לי שהוא אמת, ובחיים לא הבנתי כמה זה כל כך גדול. לא מיכו, כי לא מיכו. ראיתם פעם אנשים, ילדים. ראיתם ילדים, רואים, באמת, לצערנו, ולא תמיד אנחנו נזהרים, ושרואים מריבה. לאף ילד לא נוח לראות מריבה. הוא במבוכה, הוא בבעיה, הוא ב... זה לא נוח, זה רע. מה זה ניחא להו? אני אגיד לכם מה זה ניחא להו. מה יש בסעודה הזאת? בסעודה הזאת יושבים כל המכובדים, נכון? אני תמיד אומר את זה במשל הבא. טיפה. מי, 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 מה זה מכובדים? כלומר, מה באים חכמי... תחשבו כל הזמן בשמות. מי זה חכמי ירושלים? מי זה חכמי ירושלים? מי שאתם רוצים, אני לא יודע, יש תקופה שבדיוק קמצא או קמצא, ותכניסו את התנא שאתם רוצים, שגדולי העולם פחד להגיד את השמות. הם יושבים שם, ועשירי ירושלים, קל בשבוע, אז אם זה קל בשבוע, שרבי עקיבא. אם זה... לא, לא מעיז להגיד שמות. אבל תבינו באיזו תקופה אנחנו נמצאים, אין אפשרות אחרת. זה לא סרט אנונימי, זה עם שמות. חכמי ירושלים ועשיריה. מה הם עושים ביחד בסעודה? הם שחק שש בש, מה הם עושים ביחד? הם בסעודה כי ירושלים מלאה תורה ועבודה וגמילות חסדים. עכשיו אל תכנסו עליי. תורה ועבודה וגמילות חסדים מישהו צריך להחזיק. איך מחזיקים תורה ועבודה וגמילות חסדים? דימר, טף. מישהו צריך להחזיק את השוטף. מישהו צריך לבנות את הבניין הבא. יש תוכניות לימוד. יש התפתחות אדירה במערכת. המערכת משגשגת. יש בעלי תשובה, יש מילות חשבים, יש עבודה, יש תורה, יש! נפלא, המערכת משקשבת, הכל יפה. הכל יפה, והכל רוקד, והכל שמח. נו, הייתם פעם בדינר? דינר, אתם יודעים מה זה דינר? דינר זה סעודה כזו, דינר. פעם שאלו אותי מה זה דינר, אמרתי, דינר זה סעודה גדולה, שתמיד באים אליה אותם אנשים, רק המוסד משתנה. תבדקו פעם. זה דינר, וכאותם אנשים מסתובבים עם הבדל בעל, לא חשוב. דינר, גם בדרך כלל אגב זה אותה מנות, לא חשוב. אבל זה דינר. דינר. והדינר יושבים באמת המכובדים, המכובדים ביותר. והדינר הוא הביטוי החברתי הכי הכי חזק שיש. ביום של אחרי במדורים יהיה מסופר על הדינר הזה, כל מי שהיה, איך היה, איפה היה, מה לבש, מה עשה, מה אכל, מה אמר. עכשיו תארו לכם, שבצד בדינר שני מיליונרים. מיליונרים, אבל מיליונרים מיליונרים. האחד, זה שלא הוזמן בר קמצא, בלי להתבלבל, אומר לו, קח את כל הסעודה, רק תשתוק. אני בשביל להגיד, קח את כל הסעודה, צריך למשכן שלוש דורות. הוא אומר, קח את כל הסעודה. תארו לכם ששני מיליונרים, בצד, מתחילים להתקשח. מריבה, קצת, לא הרבה, קצת. מתלהם עוד קצת, אבישלה קצת, עוד קצת. עכשיו, אני נניח יושב שם, אפילו אם אני רב חשוב, שכאן אני יושב, ואני חושב, תגידו לי, כדאי לי להתערב או לא? עכשיו, נניח שאני כזה צדיק שאני אומר, אין ברירה, אני חייבים להתערב. אז מיד תופס אותי המנכ״ל שלי לידי, ועושה לי ויז' כזה, שאני לא אתערב לשבועיים הקרובים בטוח. והוא אומר לי בערך את הדבר הבא. אגב, המנכ״ל לא צריך להיות אדם אחר. זה החלק פה של המנכ״ל. אתם מכירים שלכל אחד יש חלק מנכ״ל? ואז המנכ״ל אומר לי, בי, כך זה יותר כואב שזה מבפנים, כי זה המנכ״ל מבפנים. ואומר את הדבר הבא. ודאי שזה לא יפה. חמור מאוד. הרי מכיתה א' כתוב על הלוח, ואהבת לרעך, לרעך כמוך, בטח. אבל את השיר הזה נוכל לשיר מחר. אתה לא מבין שהמיליונר הזה לקח על עצמו שגירה של כל החובות של המוסדות? והשני, בדיוק עכשיו אנחנו במסע ומתן איתו, לבנות את המבנה הבא, לבנות את המבנה הבא של האגף. עכשיו אני שואל אותך, מה יותר חשוב ברגע זה? שתתערב, או שיהיה עוד 100 קולות של תורה, עוד 2 בתי כנסיות, עוד 20 מתנשים, עוד מוסדות, באמת, נו. בעצם מבפנים, האמת, לא רק אל תתערב, לך אחר כך לשניהם, תגיד להם שאתה בצד שלהם. אתה תמצא את הזמן, בין המנה הראשונה לשנייה, תגיד לה, הוא שאתה בצד שלו, בין המנה השנייה לשלישית. אחרי זה גם תגיד לעצמך, אומר המנכ״ל, הרי הכל על מדי שקרה, אבל מה זה משנה, נבנה את הקומה הרביעית. מה זה חשוב? בשביל עצמי? חס וחר, אתה צוחק, מה יש, משחיק? אתה אומר, זה היה, בבוא, זה היה פעם. זה בשביל עצמי! זה לא, זה משהו בשביל חס וחלילה, זה בשביל כלל ישראל. הכל כלל ישראל. הכל כלל ישראל, אין שום דבר לא כלל ישראל בכלל ישראל. יוצא בר קמצא ואומר, אתם יודעים כמה פנים ראיתי שם, שבחודש האחרון נכנסו אליי הביתה ושאלו אותי מה נשמע? ואף אחד לא קם? אתם יודעים כמה חברים היו שם? אף אחד לא קם. כי הם לא יודעים בדיוק על מה זה, והם לא רוצים להתערב. כי למה להתערב? הם ראו שהוא שחט אותי. לא, תגזים. מה תגזים? נניח, שואל בר קמצא את השאלה הבאה. היו באמצע הדינר המכובד הזה עומדים 2 מיליונרים, למשל ההוא גברה ובר קמצא. תופסים כזאת מנה של צ'יזבורגר, יחסה, אוף, דרבנן, דרבנן. אגב, אם זה היה בגליל, לפי רבי יושע גלילי בכלל, אפילו לא דרבנן, נניח דרבנן, בסדר. מלא מלמעלה כזה, ואוכלים, אתה גם לא היית מתערב? היית צועק, שבש! מוקצה! למה? זה דרבנן. הוא שחט אותו, אתם יודעים כמה הוא במריבה הזאת? אתם יודעים כמה? לא אין חלק לעולם הבא? לכולכם. אתם הייתם נוכחים בשחיטה, ולא מתערבים. כי ניחא לכם. כי אם הקודש ברוך הוא היה מעניין אתכם, אז הייתם מתערבים. אבל ניחא לכם. זה קשה. אין ברירה, אבל צריך להגיד את זה. אתם יודעים למה לא כתוב את השם, אלא כתוב ההוא גברה? אני אגיד לכם למה. כי אם היה כתוב את השם, נניח היה כתוב, לא אגיד איזה שם, אבל נניח היה כתוב שם X, אתם יודעים מה היינו אומרים? טוב, בטח, שמאלני. כל השמאלנים אותו דבר. אם היה כתוב הפוך, היו ימניים האלה קיצוניים, זה מהגבעות. אם היה חרדי, מזרוך, לבן, שחור, טורקיז, בהיר. אתם יודעים למה כתוב הוא גברה? השלם את החסר. Nice to meet you. אתה בעצמך. מה שלומך? תפסיק לבלבל במוח. זה שיפור עליך. הבאנו לך סיפור עליך באולטרסאונד, הנה צילום, תשקיף ללמה חרבה ירושלים. היסטוריה, לך תלמד בספרי היסטוריה, אנחנו באנו לדבר איתך על עכשיו. חמש דקות אפשר לראות את... אני אראה לכם איך אפשר לשתוק שנים. כי ניחה להוא. אמר רבן שמעון בן גמליאל, אני אראה לכם איך עולם עומד על שלושה דברים ויכול להפסיק להיות חיים. אני אסגור את פרק א', אני האחרון עלי אדמות שאחלוק על אבי אבות התנאים, שמעון הצדיק. אין עולם בלי תורה, עבודה או גמילות חסדים. אבל יש חורבן עם תורה, עבודה או גמילות חסדים, אם אין אמת ומשפט שלום, שיפטו בשעריכם. זה פרק א', השאר זה האמצע. כל המושג הזה הוא לראות עכשיו את המהלך, אבל לראות את ההתחלה ואת הסוף לפניכם. מי זה אי אפשר לזוז? עכשיו חזרה לשמעון הצדיק. אבל לפני החזרה סוגריים. אתם זוכרים מה קרה שם עם נירון קיסר? זוכרים מה קרה עם נירון קיסר? מה זה חשוב הסיפור? תשמעו מה חשוב הסיפור. נירון קיסר, בוא ניכנס שנייה אחת לנירון קיסר לפני שהוא מחליט להתגייר. אתם זוכרים מה עשינו עם בת פרעה? וביקשנו, בוא ניכנס אליה שנייה לפני, בוא נעשה את אותו דבר. עכשיו זה אפילו יותר קל. תציירו רגע את נירון קיסר, תיקחו את התמונה רגע לפני, בסדר? נלך חזרה לסרט, נתפוס את נירון קיסר, מגיע עכשיו עם הסיירת הראשונה שלו, עם פנים רעות, בא להחריב את בית המקדש ואת ירושלים. די, הוא כבר הכין את ההכנות. הוא לא בא עכשיו, הוא כבר גמר להכין את החיילים. הוא ניפח להם, סליחה על הביטוי הצבאי, את השכל בשנאת ישראל. הוא מילא אותם בשנאת יהודים. הוא מילא אותם בכל הפרוטוקולים שאפשר. נכון? זקני ציון הם למדו שעה שעה. הוא מילא אותם. הוא כולו רוע, נירון קיסר. הבוס, הרמטכ"ל. הוא עומד, ותראו מה קורה למירון קיסר. מגיע אליו תינוק יהודי. לא חכמים. לא רבנן. לא עשירי ירושלים. תינוק יהודי מתוק, צדיק. הוא שואל את התינוק, תגיד לי פסוק. הוא רואה איך תינוק יהודי אומר לו בעצם במילים הבאות, ירשע לא יעזור לך, נצח ישראל לא ישקר. הנכדים שלך ימותו והתינוקות היהודיים עוד יסתובבו פה. הם יחזרו הנה, אני התינוק. אתה לא נורמלי בכלל, מה אתה עושה פה? אתה לא מבין שהקדוש ברוך הוא עושה לך את מה שהוא עשה לנבוכדנצר ולאמן הרשע? אתה לא מבין את זה? גם השיחה הזאת התעלה בין נירון לתינוק היהודי שיכול להיות שנמצא גם בתוך בת פרעו, גם בתוך נירון הקיסר הרשע. יש את התינוק שרוצה להגיד לו, ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים, מה אתה מחריב? זה התינוק היהודי שנמצא במקומות הכי רחוקים שמהם פתאום מגיע איזה אור, מהמקומות הכי רחוקים שיש. נירון קיסר הצליח לזרוק את כל העיתונים ולשמוע רק את התינוק היהודי. אבל אנחנו בשעודה לא הצלחנו. זכה ויצא ממנו רבי מאיר. זה סוף סיפור קמצא ובקמצא. הסיפור הוא לא על נירון קיסר רק. הסיפור הקשה של קמצא ובר קמצא יש בו גם את נקודת התקווה הגדולה. איפה התקווה? והוא גברה? בקמצא? בבר קמצא? בתינוק. התינוק הזה ינצח. התינוק הזה יכול להיות מאוד מבוגר. ויגידו שהוא תינוק, כי הוא לא ריאלי. הוא תינוק. הוא ככה, הוא תינוק. אתה לא מבין מה אומרים, אתה לא, תינוק. תינוק. כזה תינוק, הוא כל הזמן עם הקודש ברוך הוא. ממש תינוק. תלותי. יש לו ממש תלות כזאת. הוא לא עצמאי. הוא תינוק. וכשאנחנו מצליחים לחסום את התינוק הזה בסעודה, אז הוא רץ כמו התינוק הזה של סבא ג'פטו, אתם זוכרים? אז הוא רץ וקופץ אצל נירון קיסר. כדי שתבוא הגאולה ממקום אחר. רבן שמעון בן גמליאל אומר, אמת ומשפט שלום שפטו בשעריכם. על זה העולם קיים. זה המבנה של פרק א'. ועכשיו מתחיל שמעון הצדיק. אתה לא יודע מה השעה, זה היה, התוכנית הייתה שזה היה 5 דקות. מה השעה? טוב, אז עכשיו נתחיל את שמעון הצדיק ונמשיך את שמעון הצדיק בפעם הבאה. וזה גוון. זה פרק א'. זה מבנהו של זמן, של בית שני כולו. עכשיו מתחיל שמעון הצדיק. בא שמעון הצדיק, שהוא משעירי כנסת הגדולה, ואומר את האמירה הבאה. אני אמרתי, אגב, שלשום בשיעור, אני גונב לפני שמעון הצדיק, כי זה חשוב לי. אמרתי, שלשום בשיעור, שקראנו השבת את ההפטרה של פרשת וירא. שבת בבוקר הזכרנו את זה לרגע. שקראנו השבת את ההפטרה של פרשת וירא. מי שזוכרים, אז קראנו בשבת את ההפטרה שבה, מה מסופר? ש... או, וזה מתחיל, יש שני סיפורים. הסיפור האחד הוא שאישה שונמית, אלישה התפלל והיה לה ילד, ולימים לא עלינו הילד מת, ואלישה מחיה את הילד, נכון? או, ושם חלק ממשיכים וחלק לא ממשיכים, לא, הוא מחיה את הילד, גם לא אצל האשכנזים, האשכנזים קראו את זה. ואז הוא מחיה את הילד, נכון? שם נחלקו הספרדים והאשכנזים איפה עוצרים. אני יודע למה יונתן אומר את זה. למה הוא אומר את זה? כי הוא אשכנזי בטראומה במוצאי פרשת וירא. נכון או לא? אני מודיע לכם ואני מבקש לשים לב, הרב דוד, אשכנזי בשבת וירא יכול לצאת בטראומה. כי קוראים את ההפטרה, בשיא המתח מפסיקים ועוד עושים שלום. ככה זה מסתיים. לא יפה. לא יפה, תנו אחרי זה לפחות פרס מחומים. חלקו קוגל אחר כך, תעשו משהו. החצי השני של ההפטרה, למי שלא זוכר על מה אנחנו מדברים, מדבר על האישה השונמית, שאלישה מתפלל והיא זוכה לבן, הבן פתאום חש בראשו ראשי ראשי, הוא מת, היא רצה אל איש האלוקים, לא רוצה לראות כלום, רוצה לראות כלום, שם ישראל את הולכת, היא אומרת לו שלום, שם עוצרים, ואז אומר, נו, תמשיכו. ההמשך הוא שהיא מגיעה אל איש האלוקים, איש האלוקים נכנס, סוגר את הדלת בעדו, נושם, גוהר עליו, מחיה אותו, וכדי תלות. זה הילד החי. נו, ומה ההיגיון? למה זה לתור הפטרה של פרשת וירא? מה אתם אומרים? למה? כי מה? כי זה מתאים, בני שרה. שרה, יהיה ילד, הוא נולד, עקדה, הוא חי, השם מחיה, ממש סיפור מאוד מקביל, יפה מאוד, נכון? ואז עוד יותר יקפוץ האשכנזי ויגיד, אז למה אתם מפסיקים באמצע? עבר ארוך מדי. אבל את בעיית האורך הייתי פותר לכם אחרת לגמרי. בהתחלה יש עוד סיפור. והסיפור הזה לכאורה לא קשור בכלל לפרשת וירא. יש עוד סיפור, ואישה אחת מנשי בני הנביאים צעקה אל אלישע לאמור. נכון שבזה כולם מתחילים? זה גם יפה, זה פסוק יפה, טעמים מיוחדים. צעקה אל אלישע לאמור, זה סיפור אחר על אלישע, יש כמה סיפורים על אלישע הנביא. והיא צועקת ואומרת לו את הדבר הבא, עבדך אישי מת. ועבדך היה, אתה ידעת כי עבדך היה ירא את השם, והנושה בא לקחת את שני ילדיי לא לעבדים. זה סיפור שאי אפשר לתאר אותו בכלל. אישה צועקת לאלישע שבאו מההוצאה לפועל, אי אפשר להגיד את הפסוק, באו מההוצאה לפועל, הנושה הגיע, אי אפשר היה לקחת, כי המטלטלים נגמרו, כבר לא הייתה טלוויזיה, אז את מה הוא לקח? את הילדים! זה תיאור הכי מחריד שיש. ואז היא אומרת את זה לאלישע, ואלישע אומר לה, איזה מין סיפור מדהים, הוא שואל אותה, תגידי לי מה יש לך בבית. ואז היא אומרת לו, אין לשפחתך כל בבית, כי אם אסוך שמן. אין כלום, נשאר אסוך שמן אחד. ואז הוא אומר לה, תשמעי מה תעשי. לכי אל החוץ, אל כל שכנייך. ותביא כלים מכל שכנייך, כלים ריקים, אל תמעיטי. והיא לוקחת את הכלים, והוא אומר לך, כי יש המשך. ואז הבן, את ממלאת שמן, ממלאת, מאיפה נמלא? תמלאי, תמלאי, אסוך השמן הריק. תמלאי, 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 והכל יהיה בסדר. את המלאת השיא, בדיוק, את המלאת השיא. בדיוק, את המלאת השתדלת בעדה, זה אגב פילי פלאות, כמו בסיפור השני, כמו שאלישה סוגר, אבל אלישה הנביא סוגר בעד האישה. היא סוגרת בעד הנביא. היא סוגרת את הילדים מביאים לה. ואם הילדים מביאים, והילד כתוב שם, מביא והיא ממלאת. ממלאת. הילד שלא לקחו. והיא ממלאת, ממלאת, ממלאת. היא ממשיכה למלא, ואז הילד אומר, אין עוד כלי. נגמרו הכלים. היא חוזרת אלישע אלוקים ואומרת, מה עושים עכשיו? אומר לה, עכשיו, לכי לשוק. תמכרי בשוק את כל השמן שאת רצית. ואת ובנייך תחיי בנותר. לא רק שתקבלי רווחים, את הילדים תחזירי, תשלמי את החובות, תחיי בנותר, ואז מגיע הסיפור הבא. נו, אבל הקושי, הסיפור יפה מאוד, רק מה הוא עושה בפרשת וירא? אמרתי בשיעור ביום ראשון, לעניות דעתי, זה לא לשנייה, אבל פעם בלימוד בנחת, בהפטרות, אולי אחרי אבות איזו שנה, הפטרות אחר כך, נראה, בהפטרות, בהפטרות, לי ברור, שההפטרה באה, אבות יותר עוד שנגיע, אחרי השרים, בהפטרות, כן, בהפטרות, אין לי שפק, שההפטרה קשורה לפרשה, לכל הפרשה. זה, בקיצור, זה מטלה רצינית להוכיח דבר כזה, אבל ההפטרה קשורה לכל הפרשה. גם בהפטרה הזאת. נכון, החצי השני של ההפטרה עוסק בעקדה, בהולדת הבן, השם פקד את שרה. נכון, משם, אפילו מאבי מלך לפני כן, לא חשוב. משם עוסק החצי השני. ומה עוסק החצי הראשון? החצי הראשון עוסק בסדום. סדום. הרי במה מדבר את הפרשה? שבאו המלאכים אל אברהם ואמרו לו שני דברים. האחד הולכים להחריב את סדום. והשני, הולדת יצחק, בשורה. אנחנו מתמקדים בחצי השני, אבל רגע, 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 יש חצי ראשון. למה להחרים את סדום? כי סדום רעה וחטאה כצעקתה. מה קרה בסדום? סדום זה הדבר הנורא ביותר שיש. זה רשעות, זה נבלות. החוק לא מאפשר שם לעשות חשב. טוב. ולמה הקדוש ברוך הוא מספר על זה לאברהם? נו, מה כתוב? למה הוא מספר לאברהם? בגללנו. אתם יודעים למה הוא מספר לאברהם? בזכותי ובזכותך ובזכותך. לא הבנו מה אמרתי. לא בגלל שאברהם צדיק, בטח שאברהם צדיק. למה הוא מספר לאברהם? כי ידעתיו, למען אשר יצווה את מי? את בניו. ואת ביתו אחריו, ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. אתם יודעים למה הוא מצווה את בניו? כי האדם הזה, אברהם, יקים עם שבזרעו לא יהיה סדום. שם יהיה צדקה ומשפט. אתם יודעים מה זה צדקה ומשפט באותה סוגיה בסנהדרין? שרה. ודוד עושה צדקה ומשפט. אמת ומשפט שלום, צדקה ומשפט. זה אותו פסוק. איך צדקה ומשפט? מה זה צדקה ומשפט? עוד צדקה ומשפט. התפללנו ברוך השם 18 היום. ב-18 מתפללים הרבה ברכות. השם בונה את ירושלים, השם גואל את ישראל, השם מקבץ נדחי עמו ישראל, השם בעזרת השם יביא שלום. יש דבר אחד שהקדוש ברוך הוא לא רק עושה, יש משהו אחד שהקדוש ברוך הוא אוהב. הוא אוהב. זה רומן כזה, אוהב. מה הוא אוהב? דקה ומשפט. הוא אוהב שהצדק והצדקה הולכים ביחד. הוא אוהב את זה. הוא אוהב את זה. הוא לא יכול לסבול אחרת. הוא בא אל אברהם, כתוב שהקדוש ברוך הוא בא אל אברהם, ואברהם מה יושב, נכון? אתם יודעים למה? כי הוא אמר לו, אתה דיין, כאן זה בית דין. ואברהם מגלה איך בית דין עושה צדקה. ואז אברהם מתפלל 50, 40, 30, 20, 10. אתם יודעים על מה, אתם יודעים מה כתוב בהפטרה? תשמעו עכשיו טוב. באה אישה וצועקת אל אלישע, תחזיקו חזק, זה לא יאמן. אבל החלק החשוב זה החלק השני. באה אישה וצועקת אל אלישע. היא אומרת לו, עבדך אישי מת. הנושה בא לקחת. אז לכי למחלקת הרווחה. רוץ אל העירייה. ועמד בא אליי. מה אני אחראי עליו? מה אני אעשה? ולמה אני צועק? לא יפה. טוב, למה אני צועק? הנושא בא לקחת. אבל מה אלישע? את רוצה ממנו נבואה? את רוצה ממנו שיגיד מה יהיה בעתיד? את רוצה ברכה? עכשיו שאלה על אלישע. היא באה אליך. הרי הולך להיות פה נס. זה נס מדהים, פח השמן. איך אסוך שמן יכול למלא את כל הכלים? אז מה זה משנה שהיא תלך השכנים ותביא כלים? תציל כבר את הילד הזה, את הילדים האלה. אם כבר עושים נס, מה זה משנה איך הוא מתרחש? מה יש לך בבית? אז אם היא הייתה עונה מה יש לי בבית, היא הייתה אומרת כלום. אז מה זה משנה כל הסיפור? אחרי זה היא כבר מילאה את הכל שמן. עכשיו היא באה והוא עכשיו הופך להיות יועץ כלכלי. לכי לשוק, איפה תשימי את הבסטה? מה התפקיד שלך? מה הולך פה בכל הפרשה? מה אתה רוצה? כן, מה אתה רוצה? זה היה יותר יקר. מה אתה רוצה? ובסוף, ומה זה עושה פה בבירה? תשמעו שגבל, זה מה שאמרנו כל השיעור היום. יש לו קשרים, זה יפה מאוד. תשמעו שגבל. אז מזכירים לנו סיפור. חז"ל אומרים, הרי כתוב בפסוק שאלישע ידע מי זה האיש. זה כתוב, כי כתוב שם, ואתה ידעת כי עבדך היה ירא את השם. עכשיו, אם זה סתם הופיע כאמירה, מה זה חשוב? לא עליכם, לא עליכם, לא עלינו. אם באה אישה ואומרת שלקחו את הילדים שלה לעבדים, הוצאה לפועל, זה משנה אם עבדך היה ירא את השם או לא? מה זה משנה? מה זה משנה אם צריך להציל את הילדים האלה? זה רשעות שאי אפשר לתאר בכלל. זה לשרוף את החברה הזאת אם דבר כזה קורה. איך יכול להיות? לוקחים ילדים לעבדים. זה הכל רקוב, הכל עקום, איך יכול להיות? זה רצח. אז הדבר כזה היה צריך לעצור. מה זה משנה? ירא את השם, לא ירא את השם. אלא היא אומרת לו, לא העניין של ירא את השם, אתה מכיר אותו. והעניין של ירא את השם קשור לסיפור. ואז מתארים חז"ל. הימים הם ימי אחאב, והמרשעת היא איזבל. ובימים האלה של אחאב ואיזבל, בימים הקשים האלה, היא הולכת והורגת הרי את כל הנביאים. זוכרים את הסיפורים? שוחטת את הנביאים. ואז יש אדם אחד גדול, קדוש, ירא את השם, מעט אנשים נקראים, עבדך ירא את השם בתנ״ך, מעט, איוב, אברהם, ועובדיהו. עובדיה היה האיש אשר על הבית בבית אחאב. היו לו את הקשרים. האיש אשר על הבית זה איש עם הרבה כסף גם, ועם הרבה קשרים. הוא היה צדיק אמת. מי ששוכרים את הסיפור שאליהו בא להתנבא שלא יהיה טל ולא יהיה מטר, אז שולח אחאב אל אליהו את מי? את עובדיהו. פוגש אותו בדרך, הוא מפחד ללכת, הוא איש מאוד מרכזי. מרכזי. בימים האלה של השחיתות המחרידה הזאת עם בני הנביאים, אומרים חז"ל, עובדיה רצה להציל נביאים, רצה להמשיך את התורה בעולם הזה, רצה להמשיך את הנבואה. מה עושים? אז הוא לקח בעצמו, סופר במלכים, לקח בעצמו, וקלקל בכף בעצמו 100 נביאים. במחבור, במרתפים שלו, וגידל אותם, ונתן להם לחיות, והאכיל אותם, והתקדמה הנבואה. טוב, אבל אנחנו לא ילדים קטנים. כדי שדבר כזה יתרחש, א' צריך הרבה כסף. אוקיי, עובדיה הצליח. אבל כדי שדבר כזה יתרחש בממלכת אחאב בשומרון, זה ממלכת יהודים, זה עם ישראל, זה ישראל, זה ממלכת שומרון. כדי שדבר כזה יוכל להצליח להתרחש, אתה חייב קשרים עם הממלכה. יעלו על זה. מה עושים? שאנו אומרים, אם קצת יראת שמיים, אפשר לקנות הכל. אז עובדיה מסדר עם יהורם בן אחאב, שהוא אידיאולוג מאוד גדול, והוא מסדר עם יהורם בן אחאב אידיאולוגית שאפשר להחזיק מהנביאים. אז הייתה תקנה 5א, חוק תיקון יסוד 5ב ג' סעיף ת' סעיף תיקון 5ת' תיקון ב', וזה נהיה בסדר. ב', כבר אמרתי בתיקון, סעיף א', 5ב. ההקדמה היא חלק מהחוזה. זה לא בעיה, אתה מסדר. תיקון ב'. ואז אפשר להחזיק מהנביאים. מה מרוויח יהורם בן אחאב? שאלו אותו, הוא יסביר לכם אחר כך. מסדרים. עובדיה, יהורם, ומה נביא? מה אפשר לעשות? צריך להמשיך בעולם הזה את הנבואה. הכל טוב. עד לרגע שעובדיה מת. עובדיה מת. איפה הכסף? מי יחזיק? אין כסף, אין כלום. אין כסף, צלמי. היו פה חשבונות כאלה. אין צלמי? תביא את הילדים שלך. מי זה הנושא אומרים חזן? יהורם בן אחאב בעצמו. לאיזה מחלקת רווחה היא תלך? הוא! אני תלך עכשיו. אתם לא מכירים את המערכת, כמו הסיפורים החכמים. רבותיי, 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 זה נורא והיום, להבדיל ולא להבדיל. תקשיבו טוב. ואז היא באה, היא צועקת, למי היא תצעק? היא צועקת אל אלישע. לאן היא תלך? היא אומרת לו, תעזור, תעשה לי משהו. זה חייב להיות למעלה מהטבע עכשיו. זה צריך להיות אלישע הנביא. זה לא בטבע, בטבע אין שיקוי. בטבע אין שיקוי, כי הם ימותו שם בשם החוק. תעשה משהו, תעצור את זה. זה נשאות, זה לא יכול להיות, אין איזה היגיון, זה מנוגד לכל דבר, זה לא יכול, המוסר הטבעי לא סובל את זה. ויהורם בטח מחר שקרה פה משהו מזעזע ואי אפשר לדבר עליו ולא מגיע, שמעתי. תעשה משהו כבר, תעצור. אלישע אומר לה, אני אצור, אבל יש לי בשבילך כמה דברים. והיא בטח לא מאמין, היא לא מזינה, מה אתה רוצה? תעזור לי. הוא אומר, 100%, מה יש לך בבית? היא אומרת פסוק מעניין, אין לשפחתך קול בבית, כי אם אסוך שם אין. לדעתי, כשהיא אמרה, אין לשפחתך קול בבית, כי אם אסוך שם אין, היא אמרה משפט נורא, אין קול, אין כלום, כלום. עוד לא. יש אסוך שמן. אסוך שמן ודאי מייצג המון דברים. אבל קודם כל, בציור עצמו, לדעתי, לא יודע, אולי זוכרת את הרגע הוא עם ההוצאה לפועל, עם רשעים האלה מסתובבים בבית, והם לוקחים הכל. הכל, הכל, פותחים את הארון, לא משאירים כלום. ואולי אסוך השמן הזה, זה משהו שזרקו כזה מצד לצד, והם אמרו, גרוטה הזאת אפילו פרוטה לא שווה. ואולי אסוך השמן זה משהו שהיא שומרת, כי זה איזה שמן כזה, זה משהו פנימי כזה, זה מאבא. וזה השמן מהמערה שבו אולי עובדיהו נתן, והיא תשמור את זה, כי זה מהמערה שקלקלו את הנביאים. וזאת תפיסות הברכה, יש לה רק אסוך שמן. והוא אומר לה, יש לך סוך שמן, מה? קד קטן. אתם יודעים מה זה הקד הקטן? זה מייצג את היתרות הדילטטה. הקדוש ברוך הוא ישפיע שפע רב. יהיו נשים גדולים. הכל יהיה בסדר. ומהדברים הכי קשים יצאו הדברים הכי גדולים. אבל אני חייב משהו שאת אוחזת בו. אני צריך היתרות הדילטטה. אי אפשר בלי. היא אומרת לו, באלבון אסוך שמן יש לי. לא שווה פרוטה. אסוך שמן יש לי. טיפת שמן אתה יכול לתת לי? הוא אומר לה, אם האסוך הזה הכל ייפטר, אבל זה לא מספיק לי אסוך. לכי החוצה. שאי החוץ אל שכנייך. למה השכנים? למה החוצה? אגיד לכם למה. אתם יודעים מה קורה לפסיכולוגית עכשיו? היא מתחבאת בבית. היא מתביישת להוציא את הפנים מהדלת. היא לא רוצה שאף שכן יראה אותה. היא לאט לאט מאבדת את האמון לא ביהורם. היא לאט לאט מאבדת את האמון בכל מה שיש. למה לא מתערבים? למה לא מצילים? למה העולם לא זועק? אתם לא מכירים את התחושה הזאת? איך העולם, איך הירח לא מתהפך? איך העולם לא מתהפך? איך העולם ממשיך מחר בבוקר? איך זה הולך? משהו צריך להיות. לאט לאט היא חושבת אין סיכוי פה. אתם יודעים מה אלישע הולך להגיד לה? בפסוק א' של ההפטרה כתוב, תחזיקו חזק, זה נורא, שבממלכת ישראל אצל זרע אברהם הוא אבי, יכול להיות לו עלינו מצב שהוא כמו סדום. 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 לקחת ילדים לעבודה. ואלישע אומר לה, אני יודע שיכול להיות. אבל תקשיבי טוב מה שאני הולך לעשות איתך עכשיו. את תצאי החוצה. את תלכי לא לשכנה אחת ולא לשתיים. את תלכי אל כל שכנייך. ואת תגלי את הדבר הבא. שזרע אברהם או אבי כולם ייתנו כלים. לא יהיה אחד שלא ייתן כלי. אחד לא יהיה שלא ייתן כלי. הם לא יודעים לצלוק את שכו בדלת. שאת יצקי אתכם בנזו. הם לא מסוגלים. את תצעקי בדלתות. את תתחישי את כל האווירה. את תלכי, ולא יהיה לך מקום לכלים ריקים. הם ייתנו לך כלים ריקים. מה פתאום הם לא יאמינו לי? הם יחשבו שאני הולך למכור כלים ריקים להרוויח משהו. גרוטאות. הרי שכנה אחת ספר לשנייה שהיא עוברת ולוקחת כלים. כל השכנים מדברים שהיא לוקחת כלים ריקים. איך תחזירי? ושאלי לך כלים, בדיוק איך תחזירי בכלל? הרי תתני, משכנה, לא יהיה לך איך להחזיר, מי יתן לי? וכל השכנים נותנים. סדום? אז יש לי כבון. לא את של התינוק. לא את של השכנים. לא באמת. לא באמת. הפסוק הראשון הוא פסוק השבירה, הפסוקים הבאים הם הפסוקים שבאים להגיד מה הלאה. מה הלאה? לכי תעשי חסד. לכי תגידי נבואה. לכי תגידי תורה, זה דבש. והדבורים יימשכו לשם. זה ינצח את יהורם ואת אחאב ואת איזבל, ולכי. היא עושה את זה. ותמיד התפלאתי. תעשי, תרוצי עכשיו, ותביאי כסף. מה את הולכת עכשיו לאיש האלוקים? איש האלוקים אמר לה כנראה, כשאת מגומרת, את באה אליי. זה לא ברכות ותלכי הביתה. היא חוזרת אל איש האלוקים. איש האלוקים אומר לה, סיימת? עכשיו אני אגיד לך מה את צריכה לעשות. איך הייתה הרגשה לדפוק את של כל השכנים? היא אומרת בהתחלה סיוט, אבל פתאום יש שכנים. עכשיו הגיע שלב בית, לכי לשוק. תעמדי באמצע השוק. באמצע השוק תעמדי. מה פתאום? כולם יגידו, האישה שלו בניה פשוט. באמצע השוק בניה פשוט. ותראי מה זה זרע אברהם הוא אבי. לא? זה הולך את השוק. ואת ובנייך תחיי בנותר. אתם יודעים מה היה לי שעות של להגיד לה? יכול להיות מצב שיש פתאום סדום. אבל אין אחד מאיתנו שאין לו אסוך שמן. אין אחד שאין לו שכנים. ובסוף בשוק, שם מגיע כל הנבואה הגדול הזה. שם מגיע הכל הטהור הזה. מה שהתקלקל במערכות אצל קמצא ובר קמצא, מתקן אצל התינוק, אצל נירון קיסר. מה שהתקלקל במערכות בממלכת שומרון, מתקן באסוך שמן, לשכנות, לשוק. שם הסתיימה ממלכת אחאב יהורם, בסיפור על אסוך השמן. לא במאבקים פוליטיים. איפה קראו את איזבל ואת יהורם ואת אחאב? לא, במאבק השכנות והשכנים בשוק. אין סיפוי להוציא אותם בכלל. עם אסוך שמן אפשר להוציא הכל. פרק א', שמעון הצדיק, רבן שמעון בן גמליאל. לשמעון הצדיק בשבוע הבא.